מה שראינו בפעמים הקודמות זה קריאת שמע או כל דבר שבקדושה, כמה אנחנו צריכים להרחיק כדי לקרוא קריאת שמע או לומר דברי תורה או כל דבר אחר שהוא קשור לעניין הזה של קדושה, שיש לנו דבר או מקום לא נקי. כל הסימנים בהמשך פה, צועה שקטן ראינו, צועה יבשה, בית כיסא, בית מרחת, מקום די נפיס זוהמה, שמרו שבכלל לא מדברים, מים מסריחים, כן? מים סרוחים, מים משרה, משרים את הפשטן. אני עכשיו, תראו, קפצתי, פי ב', פי ג', פי ד', כן? פי ה', פי ו', כל הדברים האלה, הם מקומות שהם נקראים מקומות לא נקיים, שאנחנו צריכים להרחיק מהם 400 כדי לקרוא קריאת שמע או להגיד דברים שבקדושה. כולל רחוב שיש בו דברים מלוכלכים. כל מקום שהוא דבר שלא שומר והיה מחנך הקדוש, אנחנו לא רואים דברים שבקדושה, מרחיקים 400. אני מדלג את כל הסימנים האלה. בסדר? ברשותכם. מדלג את כל הסימנים. כן? יש פה גם את הגרף שיראי, ואני מגיע לסימן אחד שהוא בעזרת השם מחבר אותנו, כמו שהרב מביא, לבניין הארץ. זה סימן פי חט. סימן פי חט מדבר על בעל קרי בקריאת שמע. למה? אני אקדים את הצד ההלכתי ואז את הצד הרוחני. יש לנו בפרק השלישי במסכת ברכות משניות שמדברות על בעל קרי, האם הוא קורא קריאת שמע, לא קורא קריאת שמע, אסור לו לקרוא קריאת שמע. דברי תורה כן, תפילה כן או לא. בקיצור, יש לנו את תקנה, מה שנקרא תקנת עזרה. מהי תקנת עזרה? הרב מסביר את הדברים בצורה רחבה, אם אני לא טועה, בישראל ותחייתו, פסקה למד ה. שם הרב מדבר על מהי הייתה תקנת עזרה. עזרה הסופר הגיע לארץ ישראל, נחמיה ועזרה, לבנות את בית המקדש השני. באותה תקופה הוא גזר על בעל קרי. שבעל קרי נקרא תמה, אסור לו, עוד מעט נראה בדיוק מה אסור לו, מה מותר לו, דברים שבקדושה. ברגע שנחרב בית המקדש, בטלה תקנת עזרה. איך היא בטלה? עוד פעם דיון הלכתי, הרי אין בית דין יכול לבטל בית דין חברו אלא כגדול ממנו בחוכמה ובמניין, אז יש בית דין יותר גדול מעזרה הסופר, אין דבר כזה, אז איך בטלה תקנת עזרה? יש כמה דעות, דעה אחת אומרת, פשוט היא לא התקיימה, לא שמישהו בא וביטל אותה, בפועל היא לא התקיימה, יש כמה דעות בעניין. הרי מסביר מבחינה רוחנית, הוא אומר, שכשאנחנו באים לארץ ישראל, אנחנו נמצאים בתקופה של, אנחנו רואים, יש לנו בחירות, ויש לנו, כן, חשוב לדעת את הדבר הזה, אנחנו מתחילים לחיות חיי גוף בקדושה ובטהרה. לבית המקדש, במקום הרוחני הגבוה ביותר בעולם, היו שוחטים, היה בשר, היה דם, הכל בקדושה וטהרה, ברמה אחרת. לכן הוא מסביר הרב, אני מסביר זה רק משפט אחד, כי זה ארוך, ואפשר שיש לנו כבר שיעור אחד נתנו על הפסקה הזאת. ברגע שחוזרים, שמגיעים לארץ ישראל, צריך קדושת הבשר. באה עזרה ותיקן טבילה, לקדש את הגוף. ברגע שעוזבים את ארץ ישראל, אין לקדוש ברוך הוא אלא 400 של הלכה, זה נשמה בלי גוף. נשמה בלי גוף, איזה טהרה צריך? אין מה לטהר את הגוף, נמצאים בגלות. אבל כשחוזרים חזרה לארץ ישראל, צריכים לחדש את טבילת עזרה. אומר הרב, החסידות האחרונה, זו שהביאה את הטבילה לא רק לחסידים קדושי עליון, אלא לכל ההמון, הייתה בעצם הכנה לחזרה לארץ ישראל. בעל שם טוב ותלמידיו וכו'. חסידות האחרונה. הם בעצם היו בסיס לחזרה לארץ ישראל. לכן תבלו, תקנו שאנשים יתבלו. כמובן, לא הכניסו את זה לאיסור של עזרה. עדיין אין לנו את האיסור הזה של אדם לא קורה. ולכן השולחן ערוך, כשהוא בא ומדבר על הנושא הזה של תבילה, הוא מתייחס אלינו כאל מי שנמצא בגלות. לא חוזרה עדיין תקנת עזרה. וגם היום עוד לא החזרנו אותה. יש בה מעלה, אנחנו מעודדים. כל מי שיודע שיש עליו טומאה, שילך לטבול. כל מי שרוצה ללמוד תורה וטהרה, שילך לטבול. אבל אנחנו לא מחייבים את זה בתור איסור. עכשיו בואו נראה מה כותב פה הרב, השולחן ערוך בסימן פי חט. אומר השולחן ערוך בסימן פי חט, כל התמאים קוראים בתורה וקוראים קריאת שמע ומתפללים. תמי מת, תמי שרץ, כל סוג תמי שיש בעולם, גם קוראים קריאת שמע וגם מתפללים. חוץ מבעל קרי, שהוציאו עזרה מכל התמאים, ועשרו בין בדברי תורה, בין בקריאת שמע ותפילה, עד שיתבול. מדוע תיקן עזרה? שבעל קרי לא אומר דברי תורה, לא קורא קריאת שמע ולא מתפלל עד שהוא תובל, כדי שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים. בן אדם יודע שיש לו איזשהו מאמץ, כן, וקושי, צריך להגיע לטבול באיזה מעיין, באיזה מקום, איזה דרך, אז הוא יתנהג יותר בפרישות. כן, הוא יארגן את מעשיו, יחלקל את צעדיו יותר בתבונה מאשר בתאווה. זו הייתה המטרה. אז בוא, מותר לי להיות קצת, נכון? קצת. אז מה קורה היום לאנשים שיש להם מקווה תחת הבית וכל בוקר הולכים לטבול? האם זה רוח דבריו של עזרא הסופר? הרי כל מה שתקן עזרא התבילה זה בשביל שלא יהיו מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים. ממילא שלא יטבלו כל יום. ויש מאמץ להגיע למקווה. אבל אם הוא תחת הבית יש לו מקווה, אז בעצם מטרת תקנת תבילת עזרא לא התממשה. רוח הדברים לא מתממש. כי כל מטרתו הייתה שהוא לא יהיה כל יום. כן, אז יש היום נושא אחר. כיוון שכבר כמו שאמרנו בטלה תקנת עזרא, ואין את החיוב הזה לתבילה, כן, כשאדם בא לקרי. זה שטובלים היום, טובלים כדי להיות כל הזמן בטהרה, בלימוד התורה. זאת אומרת, אדם אומר, אני רוצה ללמוד תורה במעלה יותר גדולה. אז זה לא משנה אם הוא רווק או נשוי. הוא רוצה ללמוד תורה במעלה, בטהרה. או כמו שיש בחכמי הקבלה, היום זה ההילולה של הרשש, כן? העניין הזה של קבלת האור והקדושה של היום על ידי תפילה. בליל שבת, ערב שבת, תובלים שבע תפילות. גם בשבת בבוקר תובלים שלוש פעמים אמנם, כדי לקבל את קדושת היום בשבת. לא מצד התבילה לטומאת קרי, אלא מצד קבלת קדושת היום. אז לפי זה, זה לא משנה אם זה לפני התפילה או אחרי התפילה. העיקר שתתבול, תקבל את קדושת היום. זה יותר על צד הקבלה. פה אנחנו מדברים על צד ההלכה. הצד ההלכתי, לפי עזרה, תקנת עזרה הייתה, כדי שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים. ואחר כך, ביטלו אותה תקנה והעמידו הדבר על הדין. מה זה ביטלו אותה תקנה? כן, הרי אמרנו שמי יכול להיות. אז תראו מה אומר המשנה ברורה, שהייתה גזרה, סעיף קטן ג' שאין רוב הציבור יכול לעמוד בה, וביטלוה משום ביטול תורה ומשום ביטול פריאה ורבייה. שני הדברים גם. לא היה איך לטבול, וממילא אנשים לא היו לומדים תורה. מצד שני, בן אדם היה אומר, אני רוצה ללמוד תורה. טוב, אין פה מקווה, נחכה. עוד שבוע, עוד שבועיים. ביטול פריאה ורבייה. לכן באו ואמרו, זהו, זה גזירה שהציבור יכול לעמוד בה, משתי בחינות. אין מצד לימוד תורה ואין מצד פריאה ורבייה, כי מקוואות לא היו נגישים. ולכן ביטלו תקנת עזרא. כך אומר המגן אברהם, שביא אותו משנה ברורה. ובכל מקרה, לא אמרנו שאין בזה מעלה. לכן היום, שכל דבר אצלנו יותר נגיש, אז מצד אחד, כל יום לטבול זה באמת לחסידים וצדיקים שרוצים להיות כל יום במעלה של קדושה וטהרה בלימוד התורה. מצד שני, מישהו בעל קרי, באמת שילך לטבול. לא כי זה חובה, כי זה טוב לו להיות טהור. כל מעשיו נעשים אחרת. אבל יש ראש אחרי תקנת עזרא. יש קו חשיבה של טהרה אחרי תקנת עזרא. בסדר? ולכן הוא אומר כך, שאב בעל קרי מותר בדברי תורה, קריאת שמע ותפילה, ולא תבילה ולא חצה, תשאר קביל. וכן פשט המנהג. כמו אומרת הגמרא במסכת ברכות, מי שלא יכול להיכנס לטבול במקווה, אין לו מקווה, קשה לו, הוא שופך על גופו 9 קבים מים שאובים. כמה זה יוצא? בערך 13.5 ליטר. נאמר, דלי שחור של 10 ליטר, דלי וחצי. או, לחילופין, הוא פותח את הטוש, את המקלחת, עומד מתחת המקלחת, זמן כזה שירדו עליו 13.5 ליטר. כמה זמן זה? כל מקלחת והלחץ והחסך המים שלה. צריך לבדוק פעם. כמה זמן לוקח למלא דלי? פעם וחצי זמן מילוי דלי, זה הזמן שאתה עומד. זה מועיל לגברים בלבד, בדיעבד כשאי אפשר, במקום תבילת קר. בסדר? לא להתבלבל עם זה. אין שום דרך לשום תומה אחרת להתאר בתשעה קבין, חוץ מאשר זה, זה גמרא ממסכת ברכות. יש משהו שמופיע באחרונים, בבן איש חי, שאם גם את זה יהיה אפשר לשפוך על עצמו 15 ליטר, אז יש איזושהי נטילת ידיים, שנוטלים בצורה כזאת 40 פעם, והנטילה הזאת מועילה באיזושהי דרך, בדיעבד, שני כבר, במקום תבילה של בעלי קר. יש צדיקים שהיו מקפידים בנטילות כאלה. אבל אנחנו אנשים פשוטים. יוחס וחלילה, או אם יש צורך, לטבילה הולכים לטבול. ומשתדלים להיות תמיד בטהרה. זה היסוד לכל. זה הבסיס של הדברים. ולכן הוא אומר, אחרי פשט המנהג, שלא טובלים וגם לא צריכים רחיצה שתשאר כבין. אומר הרמה, יש כתבו, שכתבו, תראו, וזה מנהג באשכנז, שאין לאישה נידה בימי ראייתה להיכנס לבית הכנסת, או להתפלל, או להזכיר השם, או לגוע בספר. ויש אומרים שמותרת בכל, וכן עיקר. אבל המנהג, אבל המנהג במדינות אלו כסברה ראשונה. לשים לב מה כותב פה הרמה. הרמה כותב, כך היו נוהגים כנראה באשכנז, שאישה בזמן הימים המסוימים שלה של ראיית המחזור, היא לא נכנסת לבית הכנסת, לא קורא קריאת שמע ולא מברכת. כן, איפה זה היה? באתיופיה? גם באתיופיה. לא רק באשכנז, גם באתיופיה. אתם רואים מה קורה פה? חיבור שלם בעם ישראל. מה? כן? כן? אנחנו לא נהגנו כך. שולחן ערוך לא מזכיר, וגם אצל חלק האשכנזים לא נהגו כך. נכון, גם כותב הרמ"א, הנה, תראו, ובימי ליבון נהגו יותר, ומוסיף הרמ"א ואומר, ואפילו במקום שנהגו להחמיר, שאישה לא באה לבית הכנסת, בימים נוראים וחיי גוונה שרבים מתאספים ללכת לבית הכנסת, והוא אומר, אם יש שבת חתן, בר מצווה, לא יודע מה, כשכולם הולכים, כל המצאים, מותרים ללכת לבית הכנסת לשאר אנשים. כי הוא להם עיצבון גדול שהכל מתאספים והם יעמדו מבחוץ. בסדר? אז לכן, אם תשימו לב, הרבה פעמים אנחנו רואים שעזרת נשים לא מלאה. על אף שבדרך כלל לכל גבר בוגר יש לפחות אישה אחת נשואל. יש בנות. וזה לא מלא 50%. כן, אז ככה, זה הבסיס, המקור לזה, שאנחנו יודעים שיש בנות, יש נשים שלא באות לבית הכנסת. אבל, כמו שאמרנו, אצל הספרדים לא נהגו כך, אצל אשכנזים גם חלק לא נהגו כך, חלק מהאשכנזים נהגו כך. והיום בטוח לא נהגים כך. ולכן אנחנו ממריצים, אדרבה, את הבנות, שיבואו לבית הכנסת להתפלל במניין. נכון, כתוב על פי הקבלה, שאישה בזמן הימים של הראייה של הממש, אותם פרק ימים קצרים, שהיא רואה בהם, לא להסתכל כשמגביעים ספר תורה. לאותיות של התורה. זה לא. טוב, זה אף אחד לא צריך לראות, אף אחד לא שם לב, אף אחד לא יודע, לא מבייש אף אחד. אבל פשוט לא מסתכלים כשספר תורה מגביעים אותו. בואו נראה את המשנה ברורה על העניין. כן, אומר הרמה, ושכתוב שאין לאישה נידה בימי ראייתה להיכנס לבית הכנסת. אומר המשנה ברורה למטה סעיף קטן ה', כתב רבנו ירוחם, יש טועים לומר שאנשים יולדות לא ייכנסו לבית הכנסת עד שעברו 40 יום לזכר ו-80 לנקבה, ומנהג טעותו וצריך למחות בידם. מה הקשר בין זה לזה? מה היה באתיופיה? לא היו נכנסות. ואחרי כן כן היו נכנסות. 40 יום היא בכלל נמצאת בבית נפרד. או להתפלל, או בבנימין זאב, פשוט בנימין זאב, כתב שלא נהגו, רק שלא לקנוס לבית הכנסת, ולא לראות ספר תורה, וגם כשמתפללת אינה עומדת בפני חברותיה, משום מנהג וכבוד עושים כן, ולא משום איסור. עד כאן לשונו. וכן הסכימו האחרונים שצריכה להתפלל בביתה, ולברך כל הברכות, ובפרט ברכת המזון וקידוש, שהן ברכות מן התורה, וגם אם יש תקנה, אז מי יכול לבטל דברי תורה? ואין מגן אברהם, אבל המנהג. אומר המשנה ברורה, ובמדינותינו נוהגים היתר לעולם, ומברכות ומתפללות. כך מביא המשנה ברורה, ותשימו לב, הרמה הביא שנוהגים כסברה ראשונה במדינות אלו, מדינותיו של הרמה, אומר שהם היו בקרקה, ליטה, אבל המשנה ברורה שחי בלורוסיה, צפונית לאוקראינה, הוא כותב מה פתאום אצלנו התירו. מכל מקום לא הסתכלו בספר תורה בשעה שמקביעים לראות העם. זה חיי אדם. כן, וזה המנהג, אני חושב, אצל אשכנזים היום. שבאמת כן באים להתפלל בית הכנסת, כמו המשנה ברורה. הרב שפירא, זכר צדיק לברכה, הרב אברהם שפירא, תמיד היה אומר שהפוסק האחרון לאשכנזים זה המשנה ברורה. אין מי שיבוא אחר המלך, אחר המשנה ברורה. זה הפוסק האחרון, וככה נהגו אצל אשכנזים. זה אומר אחרי האדם, לא להסתכל בספר תורה כשמקביעים אותו, את האותיות. ובמדינות, סליחה, עוד כתב שלא ייכנסו לבית כברות עד שיתבלו. ואנחנו אומרים, על פי הקבלה, שנשים לא משנה באיזה מצב, תמיד עדיף שלא ייכנסו לבית כברות. בסדר? גברים, מה לעשות, זה בלטות, שום דבר לא משפיע. אבל נשים, כל דבר קטן משפיע. ולכן, אישה בכלל שלא תיכנס לבית כברות. אם היא צריכה, אומר, טוב, בימי המחזור שלהם שלא ייכנסו, או עד שיתבלו, אז מה יוצא מפה? לפי המשנה ברורה, שאם לא ייכנסו לבית כברות, לחיי האדם הזה, עד שיתבלו, אז בחורות רווקות, בכלל אין להם מה ללכת לבית כברות. מה? מה אומר? בימים נוראים, כן? ומיום הראשון של סליחות, והלך מקרה ימים נוראים לכל כאי גבנה. בוא עדין עם עשייה בנה או ביתה שהיא בעצמה יולדת. שולחים לבית הכנסת אחר 4 שבועות, שר יפה פשעי נידה. וכאבא שמותרים ללכת לבית הכנסת, מותר גם כן להתפלל בכל זה לכל העלמה. אבל לא דיבר על בית כברות. בסדר? זה משהו אחר. זאת אומרת, בבית כברות אנחנו אומרים, מקום, שמביא הזוהר, שמקום שמלאך המוות וגונדה דילי מצויים. מה זה גונדה? החונטה. מה זה חונטה? הקט שלו. שם כל מיני סוגים של מלאך המוות, כל מיני השפעות של מלאך המוות נמצאים בבית הקברות, נשים צריכות להעביר את החיים. אמרנו, מקומם של נשים בחדרי לידה, לא בבית קברות. גברים, איך אומרים, אכלנו אותה. חדרי לידה זה פחות, לא להסתובב שם, ובבית קברות אז הולכים. עכשיו, קברי צדיקים זה סיפור אחר. קברי צדיקים, צדיקים לא מתאמים. אז יש מעלה אחרת, ללכת לרבי מאיר בעל הנס, רבי שמעון בר יוחאי, יונתן בן עוזיאל, מצוין, זה עוזר לזיווג. בסדר גמור. ברור, אבל לא בבית קברות. ארי, ארי הקדוש. אור חיים הקדוש. בתוך בית כברות, אפשר לעמוד ליד הגדר, בחוץ. אותו דבר. ליד הכהנים. קדושה. יותר טהרה, יותר חיים. עוברים דרך אנשים, ולכן אנחנו אומרים להם שיתחברו יותר לחיים, ולא למקום שיש מתים. בסדר? זה הבסיס, זה היסוד, כן, לכל העניין הזה של קריאת שמע, ומבחינת הנושא הזה של איסור או לא, אז נסכם ונאמר את הדברים. בעל קרב בזמן עזרא היה אסור בדברי תורה, קריאת שמע ותפילה עד שהוא תובל. בטלה תקנת עזרא, כיוון שזה גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה. זה בטלה התקנה, אבל יש מעלה לטבול. ואם שואלים אותנו בפרט שהגענו לארץ ישראל, על פי דברי הרב בישראל ותחייתו, פסקה למדהי, שצריך שיהיה גם גוף טהור, לא רק נפש נקייה ונשמה טהורה. אז כיוון שכך, אז עדיף ללכת לטבול. ללכת לטבול עוד פעם בצורה כזאת שאדם מקבל מעלה. צריך תמיד זהירות שכל דבר יותר מדי זה לא טוב. לשרוץ בתוך המים כל היום זה לא טוב. טובלים שלוש טבילות ובורחים החוצה. כן? או בזמנים שצריך, או מישהו במדרגה יותר גבוהה כדי ללמוד תורה בטהרה. לגבי נשים אמרנו שיש דעות שונות, רמה, משנה ברורה, כן, דעות שונות לגבי מעמדם בנושא תפילה ומעמדם בנושא בית הכנסת. שורה תחתונה להלכה, נשים באות לבית הכנסת, והחיי אדם לאשכנזים, כן, הוא אומר ש... וככה מביאים גם על פי הקבלה, שבזמן שמגביהים ספר תורה לא הסתכלו, זה נכון לכולם. חיי אדם מביא את זה, גם על פי הקבלה זה מופיע, שבשעה שיש בדמים מצויים, בימים המועטים האלה של הראייה, לא להסתכל בהגבהת ספר תורה על ספר תורה. כל אשר אפשר. לגבי הליכה לקברים, אז אמרנו, עדיף אף פעם לא ללכת, והם צריכים ללכת או בזמן שהיא לא רואה, או אנחנו מקברי צדיקים, שאז אין בעיה כן, להיכנס לשם. בסדר, זה בעצם הבסיס, היסוד, כן, לכל הנושא הזה של טומאה וטהרה בענייני קריאת שמע, דברים שבקדושה, או להבדיל בית קברות. מה שעשינו פה עד עכשיו, זה בעצם סיימנו וסיכמנו את כל הנושא של קריאת שמע. הלכות קריאת שמע, מזמן, סימן אם אני לא טועה, סימן נחת, נכון? איפה התחלנו הלכות קריאת שמע? נחת, כן, לא טעיתי. מסימן נחת, מזמן קריאת שמע, מתי זמן קריאת שמע, איך קוראים קריאת שמע, מה החיוב של קריאת שמע, מה הדברים המפריעים לקרוא קריאת שמע? כולל מבואות מתונפים, דברים שבצניעות, טהרה, קדושה, כל מה שקשור לזה. סיימנו בנושא הזה היום, ובזה אנחנו מסיימים את נושא קריאת שמע. בעזרת השם, בעזרת השם, בשבוע הבא אנחנו נתחיל ללכות תפילה. ואם נשים לב, כמו שאמרנו, תפילה מבחינתנו זה 18. נשאם לב, התחלנו השכמת הבוקר, עברו נטילת ידיים של בוקר, ציצית, תפילין, ברכות, ברכות השחר וכו', קריאת שמע, ורק עכשיו אנחנו מגיעים ללכות תפילה. זאת אומרת, עד עכשיו, עד גאל ישראל, לא היינו בתפילה, היינו בחלקים ומקדימים את התפילה. התפילה היא תפילת 18. כשחכמים תמיד אומרים תפילה, הגדרת המושג תפילה, הוא תפילת 18. מה נלווה לפני ואחרי, זה כבר אותו מבנה שעשו חכמים, כדי שנגיע לתפילה מתוך הכנה מתאימה. אבל דבר ראשון, מה שחשוב לנו זה, תפילה זה 18, ובעזרת השם בפעם הבאה נראה את זמן תפילת השחר, ונתקדם בעניין הזה. תודה רבה.